בוקר טוב לכולם, פרק ת' ספר שמואל ב'. דוד, מפיבושת, מעט עניינים של בית שאול. העסק לא פשוט. דוד המלך צריך להתמודד. דוד המלך צריך להתמודד עם המון 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 קשיים, עם בית. מבית ומחוץ, תככים, פוליטיקה.
וכל זה בא לו בגלל מעשה בת שבע?
לא, 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 אנחנו עוד לא דיברנו, עוד לא הגענו לבת שבע. מי זה בת שבע? לא יודע בכלל מה אתה מדבר. אני לא מכיר עוד את בת שבע, בת שבע תגיע בהמשך, אז נתחיל להכיר אותה. יש לנו זמן. עוד לא הגענו לבת שבע, אנחנו כרגע עוד לפני בת שבע. היה לנו סיפור עם דוד ונשותיו. היה לנו סיפור, תודה רבה, תזכה למצוות. היה לנו סיפור עם דוד שצריך להתמודד מול שאריות בית שאול, או בית שאול, מתחיל בישבושת, ממשיך באבנר בנר עם כל התככים, ושם אבנר נופל. הברית של דוד קורית, זה הסיפור אחד. סיפור שני היה לנו עם ארון הברית עצמו, שדוד המלך רוצה לעלות אותו לירושלים, לעיר דוד, כי הוא חושב שהגיע הזמן להעביר אותו למקומו. שם יש סיפורים גם כן, וארון מכה, ולא פשוט, זה צריך להתמודד. לאחר מכן יש לנו דוד שצריך להתמודד מול מלחמות. לא תמיד הוא מצליח, כבר דיברנו על זה. לא קל, קשה מאוד. דוד המלך יש לו חיים מורכבים. זה לא שהוא רוצה לבנות בית המקדש, אומרים לו לא. העסק מורכב. אנחנו חושבים שהחיים של מלך הם חיים נוחים וקלים, אבל זה לא רק סתם מלך, זה מלך שמכונן את המלכות הנצחית של עם ישראל, והוא צריך להתמודד. לא פשוט. והנה נופלת עליו פרשה חדשה, וזה נובע בעקבות התחייבויות שלו, וגם התחייבויות צריך לקיים. ויאמר דוד, אחי, יש עוד אשר נותר לבית שאול, ואעשה עמו חסד בעבור יונתן. זאת אומרת, שואל דוד המלך, רגע רגע, עכשיו גמרנו מלחמות כאילו, ואני בכלל לא בטוח שכרונולוגית מה שכתוב בפרק ח' המלחמות שעסקנו בהם אכן באמת מתחבר לפרק ת' מבחינת הזמן. אולי כן ואולי לא, כי אם המלחמות של דוד היו לאורך תקופה ארוכה, ומלחמה לא עושים בבת אחת, למרות שזה נראה בבת אחת, גם בספר יהושע אנחנו מכירים את המלחמות של יהושע לכיבוש ארץ ישראל, וגם שם לא ראינו שהכיבוש הוא פרק זמן של 4 פרקים, 5 פרקים. פרק הזמן הוא כמה?
7 שנים.
זה פרק זמן ארוך מאוד, ולנו זה נראה כאילו זה צ'יק צ'אק.
וגם הוא לא הספיק, כאילו אתם מתוגלנית את הכל.
הוא לא הספיק כי עם ישראל לא היה מוכן לזה עדיין. כי עם ישראל לא היה שייך בכלל של מה לעשות עם זה משהו.
אבל אז בקופה של יהושע, אמרו שהעם היה לא חוטא ולא כלום.
ולמרות הכל לוקח 7 שנים. כי זה מלחמה טבעית, זה לא הכל נס. אם היינו רוצים שהכל יהיה בנס, נכנסים לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא עושה פור, וכל הערבים נעלמים, סליחה, וכל 7 העמים נעלמים, ולא התבלבלתי. לא, זה לא הולך ככה. אנחנו צריכים להבין שכל דבר כזה הוא תהליך. תהליך ארוך.
לא, מה שגם אני יודעים שהם לא, כל שבט לא יודע בעצם הנחלה שלו.
ספר שופטים, פרק א', מה שאתה אומר.
כן, הם לא דאגו לעצמם.
היום אנחנו דואגים לעצמנו?
לא.
צא מקרני שומרון, תפנה ימינה, תתקל בשני כפרים ערבים, תצא שמאלה, תתקל בכפר ערבי. ואתה חושב שאז זה היה פשוט? אף אחד לא עצר אותם?
השאלה מי? הגויים לא יכלו לעצור אותם.
זה לא שחור לבן חיים, אנחנו חיים בעולם של מציאות. לא בעולם של אידיאליזציה. אני מבחינת האידיאל הייתי רוצה שכולם יהיו צדיקים. שכולם ישמרו תורה ומצוות. אני יוצא לרחוב, אני לא רואה את זה. אני רוצה שחודש אלול מגיע, תשובה. תשובה, לחזור בתשובה. חבר'ה, כולם חוזרים בתשובה. תסתכלו מסביב, תראו שזה לא הולך ככה. יש אידיאל, יש שאיפות, יש מטרות, תכלס בשטח, זה לא עובד. לא בצורה הזאת. סליחה? ושם לא? עם ישראל עובד עבודה זרה בעקבות השפעה של הגויים. עם ישראל... לא בתקופה של יהושע, אבל בתקופה של יהושע עם ישראל לא מספיק להתנחל. אם הוא היה כובש ולא מתיישב, אז ורבה עליך חיית השדה. זה לא, גם זה לא טוב. מה היינו עושים אם היינו כובשים שטח ולא מתיישבים? כי אין לנו עוד אין כוח ליישב. אי אפשר ליישב כל כך הרבה. אז מה קורה? ורבה עזובה בקרב הארץ. אתם יודעים מה? לכו לתקופה האחרונה, גוש קטיף. גוש קטיף נעזב על ידינו. מה קרה שם? הערבים התיישבו, בנו את המקום? לא היה להם כוח לעשות את זה בעצמם. אז יש לנו גם סייעת הנשמיה שזה לא עובד. בסדר, אבל אני מסתכל עכשיו ארצית רגע. הכל אני יכול להסתכל במבט של סייעת הנשמיה בלבד. אז סתכלו בשטח, תכלס. לא בונים את המקום. מה יהיה למה? כי זה לא שלהם. למה? אבל הם תכננו, הם תכננו לגור שם. הם תכננו לעשות שם דברים. אני חושב שעשו שם איזשהו כפר נופש לילדים או משהו כזה. הם תכננו להתיישב בחממות, לעשות הכל. הכל נעזב על ידינו, איפה זה? לא יאומן.
אבל לגור שם יכולים.
נכון, לא, ולא יאומן. נכון.
לא, העניין שלא הלך להם. זה משמיים שלא הלך להם.
זה בדיוק העניין. ולמה הם לא רואים חוזרים בתשובה? ערבים אנשים מאמינים. לא משנה כרגע, הם מאמינים. נכון, הם לא עובדי עבודה זרה. הם מאמינים בקדוש ברוך. והנה, לא, זה לא תופס אותם, לא מבינים. יש הרגב עברים הרגב שדברו איתם, אני מניח שהם חושבים ככה, כמו שאני אומר. עם ישראל פה יכול היה לכבוש את כל ארץ ישראל, ואין לו כוח ליישב. כי הם בנויים בחמולות, וזה תהליך. ואז ורבה עליך, חיית השדה.
אבל הם היו מיליון.
ואת למרות הכל. אתה רואה?
יותר ממה שאנחנו היום נמצאים
בארץ
ישראל, אולי.
לא יודע, אני לא בטוח. בוודאי ובוודאי עם פחות כוח כלכלי מאשר לנו. כי לא הכל נעשה בניסים. מה שהם כבשו כפרים עם קשי כנענים, נכנסו גרו, בסדר. גם אנחנו כשכבשנו את ירושלים, כל מיני מקומות, ישבנו בבתים של ערבים. גם אנחנו עשינו את זה. וגם הם דורשים את זה כתוצאה מזה, זה לא פשוט. עכשיו, במקומות שהייתה שממה, כי היה גם מדבר בדרום, והיו יערות, את זה אנחנו יודעים משבטי יוסף, שכאשר הם באים בטענות ליהושע, הוא אומר להם, יהושע, בבקשה, תקחו טרקטור, תתחילו לעבוד, מה אתם רוצים? לא, אנחנו רוצים משמיים בית, זה לא הולך.
אז הייתה שלמות.
אז הייתה גם עצלנות, והיו גם קשיים, והייתה מציאות, והמציאות מורכבת, והקטנים גרים בתוכנו, ואנחנו לא עשינו את העבודה עד הסוף, כי לא היה לנו חשק, לא היה לנו כוח, לא היה לנו לא יודע מה, וזה היה חלק מניסיון שלנו, ולא עשינו. ולא לחינם אמרתי, יצאו החוצה, אני עובר ליד כפר ערבי, אני צריך לעשות דפוש, שיעלם, אבל הוא לא נעלם, מה אני אעשה? אני נורא רוצה.
היה ככה, שבאנו.
עברו הזמנים, עברו הזמנים. הכפר לא נעלם לי. להפך, הוא מתרבה ומציק לי ועושה לי צרות, ואני צריך להתמודד. או שאני מתעצבן וקם ועושה משהו, או שאני לא עושה כלום, ואני נותן להם להתקדם. עד שהם נמאסו עלינו. וזה יגיע פעם, אני מקווה. אתם יודעים שהרב גץ, מכירים את הספר של הרב גץ? אז הוא כותב שם בספר, היה מאוד מעניינת. הוא אומר, אנחנו לא נצליח להתגבר עד שלא נחליט ונצטרך לעבור בית, בית להילחם על כל בית. כך הוא כותב. להרוס, לכבוש, לסלק, מה שאתה רק רוצה. הם חונקים אותנו, כי אנחנו נותנים להם לחנוק אותנו. זה מאבק בשני עמים, וגם הם קיימים פה. לא משנה עם, לא עם, זה לא משנה כרגע למציאות. הם ערבים, לא משנה מה העם. התכלס, אנחנו צריכים לעשות עם זה משהו. דוד המלך עומד פה מול מציאויות, שאם הוא לא עושה, זה לא יצא. אז עוד פעם, בואו נראה את הפסוקים. ויאמר דוד, אחי יש עוד אשר נותר לבית שאול ועשה עמו חסד בעבור יונתן. למה, מה יונתן בעסק הזה? מה קרה? למה יונתן בעסק הזה? מה? הברית. מה הייתה הברית? מה הייתה הברית? רק ברית הייתה עם יונתן? חוץ מזה אגב היה לנו עוד משהו. אתם זוכרים עוד משהו? מספר שמואל א'? משנה. נכון? ואנוכי אהיה לך למשנה, נכון? כך אומר יונתן לדוד. ספר שמואל א', פרק כ' ג', פסוק י' ז', הוא אומר כך. ויאמר, נתחיל אולי טיפה לפני כן, פסוק ט"ז. ויקום יונתן בן שאול, וילך אל דוד חורשה, ויחזק את ידו ואלוהים. ויאמר אליו, אל תירא, כי לא תמצא אחי את שאול אבי, ואתה תמלוך על ישראל, ואנוכי אהיה לך למשנה, וגם שאול אבי יודע כן. שימו לב. בכלל, הוא אומר לו, תשמע, גם אבא שלי יודע את זה. מה? ויחרטו שני עברית, פסוק י"ח, ויחרטו שני עברית לפני אדוני, וישב דוד בחורשה ויונתן הלך לביתו. כן, אבל יש פה ברית, ברית לעתיד. ברית לעתיד. לא הבנתי, יצחק. נו. פרק כ' פסוק י"ח אתה מדבר. מה?
כן.
אוקיי. נו. אתה צודק יצחק, אני לא אמרתי שאתה לא צודק שיש פה גם כן ברית. ולא רק זה, פסוק י' ד'. פסוק י' ד'. יצחק, פסוק י' ד', תקרא שם. ולא עוד אם עודני חי ולא תעשה עמדי חסד אדוני ולא אמות, ולא תחריט את חסדך מביתי עד עולם. זה אחד ועוד אחד, ולא סיימנו, יש עוד. איפה יש עוד? או בהמשך הוא, ולא באחרית השם את אויבי דוד איש מעל פני האדמה, ויחות יונתן עם בית דוד, והוא ביקש השם מיד אויבי דוד. ויוסף יונתן להשביע את דוד באהבתו אותו, כי אהבת נפשו האבור, נקודה. ואחר כך, בהמשך, אחרי הסיפור של החיצים, מה אמרת? פסוק מבית. בסדר, אבל לא אמרתי שזה לא, ששם זה הכל, אני מסכים איתך שזה בסדר גמור. אבל יש לנו כאן, כאן ושם, ויותר מזה. בהמשך, יש לנו עוד. כאשר בפגישה האחרונה בין דוד לבין שאול, זוכרים את הפגישה האחרונה? פרק הוו, פסוק י' ז', ויקר שאול את כל דוד ויאמר, הקולך זה בני דוד? ויאמר דוד, כל אדוני המלך, קולי אדוני המלך. ויאמר, למה זה אדוני רודף אחרי עבדו? כי מה עשיתי ומה בידי רע? ואתה ישמע נא אדוני המלך את דברי עבדו. אם אדוני עשיתך בירח מנחה, ואם בני אדם, ארורים הם לפני אדוני, כי גרשוני היום מסתפח בנחלת אדוני, למור לך עבוד אלוהים אחרים. ואתה, אל יפול דמי ארצה מנגד פני אדוני, כי יצא מלך ישראל לבקש את פרעוש אחד, כאשר ירדוף הקורא בערים. ויאמר שאול, חטאתי, שוב בני דוד, כי לא הרא לך עוד תחת אשר יקרה נפשי בעיניך היום הזה. הנה השכלתי ואשגה הרבה מאוד. ויען דוד ויאמר, הנה חנית המלך ועבור אחד מהנערים ויקחיה. הוא עונה לו אגב? הוא עונה לו משהו? לא עונה, אנחנו פסו פרק הוו, כן, מי שלא זוכר. הוא רק אומר לו, תשמע אדוני המלך, כל הכבוד, קח את החנית שלך. הבנו, אני יודע בדיוק איפה אתה נמצא, איפה אני נמצא. אנחנו מבינים הכל. ואדוני ישיב לאיש את צדקתו ואת אמונתו, אשר נתנך היום הזה, היום ביד, ולא אביתי לשלוח יד במשיח אדוני. והנה כאשר גדלה נפשך היום הזה בעיניי, כן תגדל נפשי בעיני אדוני והצילני מכל צרה. אני לוקח את זה עכשיו בתור קופה לעתיד. ויאמר שאול אל דוד, ברוך אתה בני דוד, גם עשו תעשה וגם יכול תוכל. וילך דוד את דרכו ושאול שב למקומו. ובפגישה הקודמת ביניהם, שוב, כאשר שאול רודף אחריו, בפרק כ"ד, גם שם יש ביטויים מאוד מאוד קשים, ואז הוא אומר לו, קודם כל פסוק כ"א, התחייבות, ואתה ישבעה לי באדוני, אם תכרית את זרי אחריי, ואם תשמיד את שמי מבית אבי. למה, מה קרה? מי רודף אחרי מי? מי רודף אחרי מי?
שאול
רודף אחריו. ומי צריך להישבע פה למי? שלא יפגע בו? דוד לשאול. איזה מין דבר זה?
הוא יודע שדוד לא.
רגע, זה בדיוק העניין. דוד אומר לו את מה שהוא אומר, ושאול בפסוק ט"ז תראו שהוא בוכה אפילו, והוא אומר לו, והיא כחלות דוד לדבר את הדברים האלה אל שאול, ויאמר שאול, הקולך זה בני דוד? וישא שאול קולו ויאבק. ויאמר אל דוד, צדיק אתה ממני, כי אתה גם גמלתני הטובה, ואני גמלתיך הרעה, ואתה הגדת היום את אשר עשית איתי טובה, את אשר סיגרני אדוני בידך ולא הרגתני. וכי ימצא איש את אויבו, ושלחו בדרך טובה, ואדוני ישלמך טובה תחת היום הזה אשר עשית לי. ואתה, הנה ידעתי, כי מלוך תמלוך, וקמה בידך ממלכת ישראל. רק אומר את זה, עוד שני פרקים שוב רודף אחריו. זה עסק פשוט, לא, חיים פשוט קשים מאוד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ודוד יודע את זה, אבל דוד אומר, אני לא יכול לחיות עם זה, עם כל הכבוד. עם שיגעון אפשר למות, עם שיגעון כזה אפשר להסתכן מאוד, לא יכול. ודוד המלך עומד ומתחייב ונשבע לא להחריט את זרעו של שאול, ונשבע ליונתן שיעשה חסד עם זרעו, ויש לו בעיות. אמרנו שיש לו בעיות. יש לו בעיה אצלנו בפרק ת', ובהמשך בפרק י' ת', שוב תהיה לו בעיה. מה הבעיה שם? סליחה? במלכים ב' י' ת', י' ת' או כף, אולי אני טועה, חושב זה י' ת'. שמואל ב' סליחה, זה לא י' ת' ולא כף אלא כף א', הייתי בשני פרקים. שם אנחנו פוגשים דוד עומד במבחן, הוא צריך למסור את הילדים של שאול בידי הגבעונים, ואם לא
יהיה רעב.
נו, מה עושים? כן, אבל מה עושים? מצד אחד משביעים אותו לשמור על הילדים, מצד שני אותם ילדים הוא צריך למסור אותם להריגה. אבל זה קשה, זה קשה, קשה מאוד אפילו. איך מתמודדים עם זה? איך אוכלים את זה? שימו לב, העסק, אנחנו לא, עכשיו אנחנו לא קוראים את הפרקים לפי סדר, אנחנו קוראים לפי נושא.
זה לא כל כך שייך לשבועה שלנו.
למה?
שבעה הנגור. אבל העניין הוא ששבעה אנשים שהם דרשו, זה לא עומד בפני עם ישראל ולא עומד אחד מהשני.
אבל הוא מבטיח שמשמור את משפחת שאול, בכלל לא קראו אותם, שבעה אנשים ולא יודע.
נכון.
מה זה?
כן.
אז מה אתה אומר יצחק?
מה זה איתם?
זה לא כל כך...
מה זה איתם?
אתם יודעים מה? אתם יודעים מה? לכו לעוד פסוק מעניין.
סליחה, כשאתה נשבעת אליך
התחייבות?
לכו לרגע לפרק ג' פסוק א', פרק ג' פסוק א', שמואל ב', אז אתם יכולים לקחת את זה כמו שמפרשים מסבירים, דלים, נחלשים, כל מיני כאלו, או שפלים, אבל תכלס.
יש מלחמה?
במלחמות מתים אנשים. והוא רוצה, וזה לא יוצא. אז אומר דוד עכשיו אצלנו, אני סוף סוף יכול משהו לעשות. התחייבתי, הבטחתי, נשבעתי, אמרתי, יאללה, צריך לקיים משהו. בוא נתחיל לזוז. מה יהיה אגב אחריתם של בית שאול? אחריתם יסגה מאוד. ספר דברי הימים, לא ציטטנו את זה עכשיו. אבל כאן אצלנו אנחנו רואים, כל מה שהבאנו עד עכשיו, ראינו פה את הבעיה. דוד במתח עצמי. אז הוא אומר, קדימה, יאללה, בוא נעשה משהו עם זה. בוא נתחיל לזוז עם זה. ולכן, אנחנו רוצים להגיע למצב שבו אני יכול לממש. לממש את מה זה?
לפחות משהו.
כן? אז אני חוזר. ויאמר דוד, הכי יש עוד אשר נותר לבית שאול, ואעשה עמו חסד בעבור יונתן. אומר לנו הרד"ק, הכי יש עוד, וטעם זכר זה העניין, כי הנה כאן, בעבור שניצח המלחמות, והיה במנוחה, וסדר, וסידר הפקידים והממונים, שם לליבו שבועת יונתן, שאם היה בזרוע אדם ראוי והגון, היה ממנה אותו, כמו שאמר לו יונתן, ואני אהיה לך למשנה. לפיכך שאל אם יש נותר לבית שאול שיעשה עמו חסד בעבור יונתן. דוד אומר, רגע, אנחנו סיכמנו משהו, צריך להתחיל לתת תפקידים למשפחת בית שאול. אגב, זה פוליטית לא מזיק. למה זה לא מזיק פוליטית? כיוון שלמעשה ברגע שאני דואג גם למשפחה של האויבים שלי, שהם כבר נחלשו מאוד, אז יש לי סיכוי בסופו של דבר לצרף אותם אליי. ואנחנו יודעים שהיה יהודי אחד שקילל אותו כללה נמרצת, נכון?
שימי בן רי.
שימי בן גרה, לא יהודי, יהודי זה לא נכון, הוא לא יהודי, אלא הוא ימיני.
הוא היה ימני.
הוא היה ימני, תתפלאו לשמוע, ימנים זה לא יהודים לפי זה. ימיני זה משבט בנימין. כל שבט יש לו את השם שלו. זה שאנחנו קוראים לכולנו יהודים כי אנחנו צאצאי ממלכת יהודה. ואנחנו לא יהודים, כבר אמרנו את זה. יש פה מישהו כהן? אין פה כהנים. יש פה כהן. אתה יהודי? אתה לא יהודי? אתה לוי? נכון?
יש מחזור בכהנים.
אז שואלים כהן את היהודי, שואלים לוי, אתה יהודי? הוא אומר, לא יהודי, אני לוי. כי יהודי זה שייך לבין...
שבט
ביהודה. איש יהודי היה בשושן הבירה, הוא בא משבט יהודה.
איש
מי? לא.
אבי ואמו, משפחות מתגרות זה עם זה, אתה כבר שכחת את המדרש הזה. נכון? מולך ושימי בניהם. מולך ושימי בניהם ושימי בקיש, איש ימיני. יהודי ימיני, מה זכור מה עשה ליהודי? יהודי ימין תחליט, יהודי או ימיני. נכון, אז זה היה, כל אחד רצה את הכבוד אליו. למה הוא מהשבט שלי? איש יהודי זה יהודה, ימיני זה בנימין. צריך לפרש את הפסוק נכון, אנחנו שבועים בקונספציה של השם היום של עם ישראל, כולם יהודים. יבוא לבית המשפט חיים, יגיד להם, אני לא יהודי. לא, מה אתה לא יהודי? אמא שלך יהודיה. אמא שלי לא יהודיה. חוץ מזה, הולכים לפי האבא, לא לפי האמא. בכלל בלבלתם אותי. צד אחד אתם מלמדים אותנו שהבן הולך לפי האמא לגבי יהדותו. צד שני, זה הולך לפי האבא לגבי ייחוסו. אז אנחנו צריכים לעשות סדר. כולנו יודעים את התשובות, כי זה פשוט. אנחנו חיים בתוך זה. המי שלא חי בתוך זה, בכלל לא מבין מה שאני אומר לכם עכשיו. זו שפה אחרת לגמרי. לא כך? זה מצחיק, אבל זה המצאות המציאות. כשלפעמים כשאני אומר את זה לאנשים, על מה אתה
קורא במגילה, אומר לי, קלו היהודים.
נכון.
כולם היו משבט יהודה.
נכון. כי הם היו האליטה. הם היו אלו שגלו, והם היו אלו שעלו. שאר השבטים לא עלו. שאר השבטים הלכו לגוזן, גוזן ומדי ופרס, ועוד כל הארצות האחרות שאשור הגלה אותה, והם לא חזרו. אפילו מחלוקת, יחזרו, לא יחזרו. אתם יודעים שיש מחלוקת בזה. בגמרא במסכת סנהדרין. חלקו חכמים. האם יחזירו?
זה מה שמפתיע אותי כאן זה שהאם יקרתו שבטים מישראל?
זה הוויכוח.
עתיד לבוא?
זה הוויכוח.
למה
זה הוויכוח? איך זה היה הוויכוח ביניהם? עשרה יוחסין מיהודה.
בסדר, אבל הם צריכים להיות שבט שבט אפרים. קודם כל צריך להיות שהוא יהיה מלא, שיהיה קיים. נכון, זה הכל שבורך.
מה שנשאר מפה, מה שנשאר מכאן,
מוג'הידים באפגניסטן אומרים שהם מצאצאי השבטים הללו.
כן, איזה צרה. איזו צרה.
עכשיו כולנו מוגבלים.
תגיד בכל
מה. בשביל זה האמריקאים לא יכולים עליהם, ולא הרוסים יכולים עליהם, אין פה משהו יכולה עליהם. תעודה. אין פה מה יכולה עליהם. יש היום הם טרוריסטים גדולים, בושרים.
בעיה, אבל זה בדיוק חלק מהעניין. לא עולה לי כרגע החיפוש של זה, אבל יש מחלוקת ברבי עקיבא לבין, אני חושב, רבי יהושע, לגבי השאלה, האם ישובו או לא ישובו.
אבל יש הבטחה כמו שחיים אמר, שעתיד לבוא עץ אפרים ועץ יהודה.
אז אתה אומר, איך אפשר לקיים את ההבטחה אם הם לא ישובו?
נכון.
טוב, יש את האתיופים.
אבל לא, זה משהו מעניין. האתיופים זה משהו מעניין. היילה סלאסי נקרא גור יהודה.
טוב, זה בגלל מלכת שבא. זה בגלל מלכת שבא, זה משהו אחר.
זה שורש מי זה, כי שלמה המלך. מה לעשות?
כן, נכון, זה לא רק הרב עובדיה, זה תשובות עוד מלפני הרב, שהרב עובדיה נולד עוד. תשובות ישנות כבר, עוד מלפני 100 שנה.
לא,
אני
לא מדבר על היהודים, אלא מדבר כאן על
הייטי סלאסי. הקיסר עצמו, הקיסר עצמו.
הקיסר?
כן, חלק מהרעיון, הוא חלק מהעניין.
הסמן שלו היה סמן של יהודה. נכון. חד משמעית.
טוב, אז בואו נחזור חזרה לעניין, בואו נחזור ננחת. אז אנחנו רואים כאן שדוד המלך עובר, הגיע הזמן לממש את ההבטחה. עכשיו בואו נתחיל לראות. דוד אומר את זה, ולבן שאול עבד, פסוק ב', ושמו ציווה, ויקראו לו אל דוד, ואומר המלך אליו, אתה ציווה, ויאמר עבדך. העבד הזה היה יהודי?
לא.
לא יהודי. היה ימיני?
לא כלום.
לא ימיני, היה כנעני. רבותיו, היה כנעני. הכנעני הזה היה חצוף. כמו שגם עמי הארץ בתוכנו חצופים היום. היה חצוף. אומר לנו, שוב מקריא את פירוש הרד"ק, עבד כנעני היה, והיה לשאול ולביתו אחריו. כמו שכתוב, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם, ובני ציווה ועבדיו, כולם עבדים לבית שאול, כמו שאמר, וכל מושב בציווה עבדים למפיבושת, כי העבדים הם ובניהם וכל אשר להם. היו לאדוניהם? כלומר, הכלל הוא, שאם יש לעבדים ילדים, עבדים כנעניים, גם הם עבדים. זה לא שהם משתחררים, מותר לשחרר אותם?
לא.
שנאמר?
התחלתם אותם.
לעולם בהם תעבוד.
כן.
לסור שחרר אותם. אומר הדק, וכן נראה מדברי רבותינו זל, כי ציווה עבד כנעני היה, וכן נראה מפסוקים. ואם תאמר, ואם כן, מה נתן לו דוד באמנה? הרי לך כל אשר למפיבושת. ולא כל מה שקנה עבד קנה רבו, אף על פי כן מצוות המלך היה והמלך יכול לקחת מזה ולתת לזה. חידוש מאוד מאוד גדול. אנחנו נראה בהמשך, בעקבות, ודאי,
לא, דוד... כי מה, מה שמפתיע אותי פה, דוד היה שופט רציני, אחד משופטי ישראל הגדולים ביותר. מה, איך הוא לא חקר את הצד השני? מה, הוא שמע צד אחד?
שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. מה קרה לדוד המלך? מה, הוא לא למד את דיני שופטים שאסור לדון אדם כשהוא לא נמצא שם? יש פה ויכוח בין שניים? צריך להביא את שניהם למשפט, לדין, לשמוע מה קורה. לא לשמוע רק אחד. והוא חתך. ולמרות הכל, למרבה הפה, א', יש ביקורת קשה מאוד על דוד המלך שם, אבל בתנ"ך אין ביקורת על זה על דוד. החטא היחיד שמוזכר לדוד לרועץ הוא אוריה. אוריה החיתי, ולפעמים לא בת שבע. איפה אני יודע את זה? בזה אנחנו נצטרך לסיים. תסתכלו בספר מלכים, מלכים א', פרק, אני חושב תתוו זה היה, פרק תתוו, טוב אני אחפש יותר מכל, מה זה? פספק תתוו פסוק ה', פסוק ה', רואים שם? רק בדבר אוריה החיתי, לא שר מכל אשר ציווה כל ימי חייו. למרות הכל חז"ל רואים איזה כיפה שלה אצלנו את הסיפור, הסיפור הזה. אתה תסתכל.
לא, בסדר, נמחלו לאבון על הדעת, אבל האבון הזה זה...
לא יודע, לא יודע, לא יודע.
לא, אבל הגמרא אומרת שהוא מרד במלכות והוא לא נענה להוראות של דוד, חייב מיתה.
חפש סיבות, לא
יודע. תנ"ך אבל לא אומר מה שאתה אומר.
אני
רוצה שתבין, אני לא אמרתי שהגמרא לא נכונה, ידעתי שתגיד את זה, ידעתי שתגיד לי את זה, ידעתי שתגיד לי את זה וחיכיתי שתגיד לי את זה, וזה מצוין שאני מרגיז אותך, סימן שאתה יכול לחפש. אבל אני רוצה שתדעו דבר אחד, עדיין אנחנו כמובן חז"ל זה הפירוש הנכון לתנ"ך, אבל למרות הכל בתנ"ך היה צריך להיות כתוב, אם לא היה כתוב פה, אז הייתי אומר, תשמע, חז"ל אומרים שהוא חטא. חז"ל בכלל אומרים אחרת, הפוך ממך. אם כבר אתה שואל על חז"ל, יש גמרא מסכת דף נ"ו, מסכת שבת, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. ולפני רגע אמרת לי משהו אחר. האם חז"ל, אתה רוצה נעמת חז"ל מול חז"ל? אז העסק לא פשוט. בסדר? אני מאמין גם בתורה שבכתב, גם בתורה שבעל פה, אני לא מושפע משום דבר, ולמרות הכל, למרות הכל צריך להבין. יש מבט על פי תורה שבכתב, על פי התנ"ך, והתנ"ך הזה, אנחנו מדברים על נביאים, זה לא התורה שבכתב, יש מבט מסוים, זווית ראייה, ויש בחז"ל עצמם זוויות שונות לראות את הדברים. והכל זה אלו ואלו דברי אלוקים, זה לא שאלה בכלל, זה פשוט. אבל בתנ"ך זה לא כתוב. זאת הכוונה שלי. ולא אמרתי, הרי גם שם יש לנו, אתה רוצה תנ"ך? לך אחורה, מה אתה רדיני רץ לדוד המלכים? זה סיכום של אחרי שדוד המלך הלך, בספר מלכים. בספר שמואל נלמד את משם כבשת הרש, הנביא אומר לו עונשים, הוא איזה עונשים דוד מקבל. אז מה קרה פה? חטא, לא חטא, נהנש, לא נהנש, מה קרה פה? אני לא יודע את כל זה, אז חכה רגע, נגיע. חכה רגע, חצי שנה, שנה. נדבר על זה. בעזרת השם. כל דבר בעיתו ובזמנו. אבל אתם רואים שהביקורת היא לא על ציווה, לא על הסיפור הזה. ואנחנו יודעים שבחז"ל יש ביקורת על דוד המלך הזה. אז זה עסק מורכב, מי אמר? כל דבר צריך לראות את זה בזווית ראייה אחת. אנחנו לא יכולים לפשט את העולם במימד אחד בלבד. יש לנו פה פריזמה, יש לנו הרבה הרבה מבטים, וכל מבט יש נקודה מסוימת שלה, ושוב, אני כפר, אני תחת כפות רגליו של דוד המלך. אבל למרות הכל, צריך להבין. אנחנו ללמוד צריך, תוראים וללמוד אנחנו צריכים. כי אם נגיד כזה דבר, אז בכלל לא יכול ללמוד שום דבר. כי כל מיני שאני לא אגיד, אני אשאל שאלה, אני לא יכול להגיד כלום.
זה מה שאנחנו רואים, דבר הכי מדהים. נו. בחיר השם.
נו.
אבל הקדוש ברוך הוא חושף אותו בפרס ובפני כל הדורות, הצוף כל הדורות, השם חושף אותו, וואו, מפשיט אותו.
ולמרות הכל, למרות הכל, שערי בית המקדש נפתחו לשלמה בזכות דוד. גם זה חזל, זה לא פשט. אני צמוד לחזל כל הזמן, אבל צריך לדעת גם כן לראות שיש פה ממדים שונים של הסיפור. זאת ההדגשה שלי. בסדר?